طول سهی راز خوشم شوی آواز آفدتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חיי ורעיי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, הדף היומי. היום יום שלישי, חי בתשרי תשפ"א, ג' דחול המועד סוכות תשפ"א, למנהג הספרדים ושפזין דה משה, למנהג האשכנזים ושפזין דה יוסף. מסכת עירובין, דף נ"ח. רדיו כל חי זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי מוישה חיים בן רחל, אחד מחברינו, מהצדיקים הלומדים את הדף היומי מדי יום ביומו, שמקום מושבו מעבר לים בארצות הברית, ושחלה לו עלינו בקורונה, וזקוק לרחמי שמיים מרובים. בזכות התורה ולומדיה, בעזרת השם וישועתו, יבשע במהרה, וישוב לאיתנו אל תורתו, תורת אלוקים חיים. אנחנו מתפללים לרפואתם השלימה של חיה שרה בת רחל לאה, אברהם מנחם בן אינדמירה, חיים בנימין מורדכי בן עידה גרשון בן שרה, חיה פנינה רחל בת נעמי חנה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה ויביאן יוכבת בת אסתר ומוישה בן איטל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות, והיום הזה מצווה קופי חטא, שלא להתחתן באחת מכל העריות משורשי הרחקת הזימה, כבר כתבתי בפרשת וישמע יתרו בלאו דלא תינף, מה שידעתי, וזאת המצווה גם כן מאותו השורש היא, שנמנענו מלהתקרב עם הערבה שום קורבה, לפי שידוע כי הקורבה סיבה אל גילוי הערבה. יימשכו כמה תקלות וכמה הפסדים, כמו שכתבתי שם, ואומנם אותו הטעם באיש את איש, אבל בקרובות עדיין צריכים אנו לטעם אחר, ובעזרת ערבת אם במצווה קופצדי, נכתוב בו מה שנדע בעזרת השם. זוהי מצווה קופי חטא על פי ספר החינוך מתורת הרי"ג מצוות בתורה שבכתב. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמי הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף נון זין במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע לאבאי ורבא בעיר עגולה מוסיפים לה המגרש לפי עיגולה? הרי מרבים גבולה לעניין תחום שבת. והתשובה, כיוון שמה שמרבים הוא רק למדידת תחום שבת, אבל אין מוסיפים בתים בפועל ואין ממעטים מגרשה. שאלה שנייה, לרבין איך נותנים את המגרש להרי הלווים? והתשובה, רק כנגד צידי העיר ולא בפינות. שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים קיר העיר וחוצה? והתשובה, שנותנים לעיר חוצה ועין וקרפף, ורק ממנו מתחילים למדוד את התחום. שאלה רביעית, בבית הרים האם נותנים להם קרפף אחד כדי לחברן או בית קרפיפות? לרבי מאיר בית קרפיפות, לחכמים לרבונה בית קרפיפות, ולחייה ברב רק אחד. שאלה חמישית, באיזה אופן נאמר שבגימל כפרים המשולשים עושה האמצעי את שלושתם להיות אחד? ואת תשובה, לחייה ברב כשעומדים בשווה, בשורה, שאם יש בין החיצונים עד שיעור בית קרפיפות האמצעי מחברן ולרבונה, בזה אין צריך לאמצעי, אלא הוא כשעומד מרחוק כנגד בית החיצונות, שיש ביניהם יותר מבית קרפיפות. והשאלה האחרונה על דף נון זין, בין בית לעיר, האם נותנים קרפף אחד או שניים? אומרים התוספות, נותנים רק קרפף אחד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדפינו היומי, בדף נון זין, במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, היום הזה, יום שלישי, חי בתשרי תשפ"א, ג' דחול המועד סוכות תשפ"א, למנהג הספרדים מושפזין דה משה, למנהג האשכנזים מושפזין דה יוסף. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ח' במסכת העירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון זין עמוד ב'. מן המשנה המצויה ארבע שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים אין מודדים אלא בחבל של 50 אמה, לא פחות ולא יותר. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיה גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו מבארת כיצד מודדים את תחום 2000 אמה חוץ לעיר. וכותב המאירי שאחר שנתבהר במשניות הקודמות, איזה דבר נכלל בעיבור העיר ומאיכן מתחילים למדוד את תחומי העיר? וכן, ביארו המשניות דין ריבועי העיר ודין נתינת קרפף, כעת באה תנא להשמיענו את אופן המדידה בפועל. ומוסיף המאירי שלמרות שנתבהר לאל בדף מ"ב עמוד א', שהאדם המהלך ואינו יודע תחום, מודד שיעור 2000 פסיעות בינוניות, ולא הצריכו אותו למדוד בחבל באופן מדויק, אז לאל בדף מ"ב הדברים אמורים בשעת הדחק, כשצריך להיצא לדבר מצווה בשבת, ולא היה לו פנאי מערב שבת למדוד את התחומים באופן מדויק. ולפיכך אמרו חכמים שרשאי לסמוך בשעת הדחק על מדידת פסיעות בינוניות. אבל לכתחילה ודאי צריך למדוד מדידה מדויקת. במדידה זו מתבארים דיניה במשנה שלפנינו. אומרת המשנה בדף נ"ז עמוד ב', אין מודדים את התחומין אלא בחבל של 50 אמה בדיוק, לא פחות ולא יותר. והטעם של הדברים מפורש לכמן בדף נ"ח עמוד א' בגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת ולא ימדוד אלא כנגד ליבו. כלומר, מאחר ומדידה זו נעשית על ידי שני אנשים המחזיקים את החבל משני קצותיו, כך מתבאר מדברי המשנה שיש למדוד דווקא על ידי שני אנשים ולא באדם אחד, על ידי שיקשור את החבל לעמוד ועם שוך עד סופו. לפיכך קבעו להם חכמים מקום קבוע, שיחזיק כל אחד את החבל כנגד ליבו, כדי שלא יחזיק האחד כנגד צווארו והשני כנגד רגליו, ונמצא החבל עומד באלכסון והתחומים מתמעטין. אילו הריטב"א כותב שעדיף יותר להניח את החבל על הקרקע ממש, והיא המדידה הנכונה, אלא שמי שאינו רוצה לטרוח למדוד בקרקע, אלא חפץ להגביע החבל, נתנו לו חכמים מקום מסוים שיניחנו כנגד ליבו, כדי שלא ימדוד אחד כנגד ראשו ואחד כנגד מרגלותיו. כותב המאירי שאין לחשוש שיהיה אחד המודדים גבוה ואחד נמוך, ונמצא החבל עומד בשיפוע, אף אם יוחזו בשווה כנגד ליבם, לפי שבסתם עוסקים אנו האנשים בינוניים. אומרת המשנה, היה מודד והגיע לגיא, לעמק או לגדר חומת אבנים שנפלה ונעשה שם גל גבוה ומשופע, ובני אדם מהלכים עליו, שאין ברוחבם אלא 50 אמה, מבליאו. מבליע את הגיא או את הגדר במדידתו, כלומר אינו מודד את שיפוע העמק או את הגדר כלל, אלא מעביר את החבל מעליהם כאילו הייתה זו דרך חלקה. ואפילו אם יש במדרונו של הגיא כדי הילוך 2000 אמה, אינו נחשב למעט מן התחום כלל, אלא עומד אחד מן המודדים בצד אחד של הגיא והשני בצידו השני, והם מבליעים אותו בחבל אחד של 50 אמה, דהיינו יוצרים גשר עם החבל מעל התאום וחוזר למידתו. כלומר, אם היו הגיא או הגדר רחבים יותר מ-50 אמה ואי אפשר להבליעם, שהרי החבל אורכו 50 אמה בלבד, אבל מחוץ לעיר בצידיה הם נעשים צרים ורוחבם שם הוא עד 50 אמה, הולך המודד לצד העיר ומבליע שם את הגיא או את הגדר במדידתו, ולאחר מכן ממשיך ומודד בקו ישר עד שרואה שנגמר רוחבו של הגיא כנגד העיר, וחוזר למדידתו הראשונה שכנגד העיר. שואל הרשב"א, מדוע התריכו חכמים את המודד להילך להבליע את הגיא או הגדר מחוץ לעיר ולא יתירו לו להבליעו במקומו? הרי ממילא מבליעים אנו אותו בצידי העיר. הוא מתרץ שאי אפשר לעשות כן מכמה טעמים. א', לפי שכנגד העיר הוא רחב יותר מ-50 אמה, ואין מודדים בחבל שהוא ארוך יותר מ-50 אמה, משום שעל ידי כך מתקצרים התחומים, כמבואר בדברי הגמרא לכמן, בדף נ"ח עמוד א', ב', אם יבליעו את הגיא או את הגדר במקומו, יסבירו האנשים שמותר תמיד להבליע גיא או גדר שאורכו יותר מ-50 אמה, אפילו אם אינו מתקצר בצידי העיר. ולפיכך יצריכו חכמים להילך ולהבליעו בצידי העיר, ששם כאמור, התאום שמעל הגיא רוחבה פחות מ-50 אמה, כדי שידוע הכל שטעם הבלעת גיא זה הוא משום שמתקצר בצדדים. ועוד מקשה הרשב"א, מדוע לאחר שהוא מודד במקום הצר יותר, איפה שהחבל עובר מצד לצד, מדוע הוא צריך המודד לחזור למקומו? הרי יכול להמשיך ולמדוד בצידי העיר את כל התחום של ה-2000 אמה של העיר. תרץ הרשב"א בשם הראב"ד שצריך המודד למדוד 8 מדידות כנגד העיר, 2 מדידות לכל קרן, חוץ ממדידת הקרנות עצמן, כדי שיצא התחום מדויק, לפי שאין נותנים תחומים לעיר, אלא כנגד העיר, בין ארוכה בין קצרה. אומרת המשנה, וכן הוא הדין במודד שהגיע להר שרוחבו עד 50 אמה, שאינו מודד את שיפועו אלא מבליאו. והיינו שעל ידי שיעמיד מקלות ארוכים משני צידי ההר, ויעביר חבל ביניהם מעל גבי ההר. כך מסבירים התוספות לכמן בדף נ"ח עמוד א', תמרור המתחיל אין. אבל אם הוא רחב יותר מ-50 אמה כנגד העיר, ואילו כנגד צידי העיר אין רוחבו עולה על 50 אמה, מבליאו מחוץ לעיר בצידיה. וממשיך במדידה שם עד מקום שנגמר ההר כנגד העיר, ואז חוזר למדידתו, למדידתו הראשונה שכנגד העיר. ומוסיפה המשנה, ובלבד שלא יצא במדידתו זו חוץ לתחום העיר, דהיינו שאם אין הגיא הולך ומייצר אלא מחוץ לתחום 2000 ממש של העיר, לא ילך לשם על מנת להבליאו ולחזור למידתו. לפי שיש לחוש שיסברו אנשים שאותו מקום שהוא מבליע בו נכנס בתוך תחומי העיר. אומרת המשנה, אם אינו יכול להבליאו לער כגון שרוחבו כנגד תחומי העיר הוא יותר מ-50 ממה, או שהיה הגיא מעוקם, כמבואר בדברי הברייתא המובאת להלן, בזו אמר רבי דוסתאי בר ינאי, משום רבי מאיר שמעתי מרבותיי שמקדרים בערים. רואים כאילו נוקבים את הערים, כלומר אין מודדים את שיפועם, אלא דנים אותם כאילו יש נקב בתחתיתם, בדרך הנקב מעבירים את החבל, וכיצד עושים זאת? אחד מן המודדים עומד בתחתית הער, והשני עומד למעלה ממנו, ואוחזים שניהם בחבל שאורכו 400, התחתון מחזיק את החבל כנגד ליבו, והעליון כנגד רגליו, ונמצא שהחבל מונח בקו ישר, וכן עושים עוד בכל 400 במעלה הער, והרי זה כאילו נקבו חור בער והעבירו את החבל דרכו. כלומר, אף שהם עושים בזה אבלעה ממש, מכל מקום מקילים להניח את החבל בקו ישר ולא באלכסון, כפי שיפועו של הער. ובכך נזכרים שאין מוסיפים על התחום את מידת השיפוע, אלא כאין אבלעה שנמדדת בקו ישר. ומכל מקום אין זו אבלעה גמורה, לפי שהדבר תלוי בשיפועו של הער. שאם הוא משופע ביותר עד שרגלי העליון עומדות למעלה מליבו של התחתון, צריכים הם להניח את החבל באלכסון מעט. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדפנון זין עמוד ב' וסיומה בדפנון ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ורר את הגמרא את מקור הדין שיהיה החבל אורכו 50 אמה. מינה אני מילי מיניין לומדים את הדין הזה שיהיה אורך החבל המשמש למדידת תחומין 50 אמה. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, יש ללמוד זאת ממה דאמר קרא לגבי מידות חצר המשכן בספר שמות פרק זך, פסוק חי. אורך החצר 100 באמה ורוחב 50 ב-50, מקרא זה למדימנו, שכך אמרה תורה. בחבל של 50 אמה מדוד, והיינו משום שיש לתמוע, מהי כוונת הכתוב ורוחב 50 ב-50? הרי חצר המשכן הייתה 100 אמה על 50, כפי שפותח הכתוב אורך החצר 100 באמה, ולפיכך דרשו חכמים שתיבת 50 השנייה מיותרת היא, ובא ללמד שיש למדוד בחבל של 50 אמה. מקשה הגמרא, היי, המקרא הזה מבעילה הוא נצרך לעניין אחר, ליטול 50 ולסבב 50, כלומר, מפסוק זה למדה הגמרא לאל בדף חף ב' עמוד ב' שיעור קרפף, שהוא מקום שאינו מיועד לדירה אלא לאוצר וכיוצא בזה, ומותר לטלטל בו אם הוא מוקף מחיצות ואינו גדול יותר מבית צעתיים, שהוא שיעור 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, 70 אמה ושני שליש אמה על 70 אמה ושני שליש אמה, שכן כאשר נוטלים את ה-50 האמה שהיה אורך חצר המשכן יתר על רוחבו ומסבבים בו הם את רוחבו, דהיינו שהופכים את שטח חצר המשכן לריבוע שאורכו ורוחבו שווים זה לזה, עומדת מידתו על 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים. לפי שאורך המשכן היה 100 אמה ורוחבו 50 אמה, נמצא ששטחו עומד על 5,000 אמה, 100 כפול 50. כאשר תחלק שטח של 5,000 אמות מרובעות לריבוע שאורכו ורוחבו שווים, יהיה בידך ריבוע של 70 אמה ושני שליש על 70 אמה ושני שליש בקירוב. אם כן, כיצד ניתן ללמוד ממקרה הזה שמדידת תחומין נעשית בחבל של 50 אמה? כבר דרשו מהפסוק הזה משהו אחר. תרץ את הגמרא, אם כן שאין למידים ממקרה זה אלא לעניין תול 50 וסבב 50, לאם הקרא היה הכתוב צריך לומר ורוחב 50 50. מהי 50 ב-50? מדוע נקעת כתוב 50 ב-50? שם את מינה תרתי. שומע אתה מכך את שני הדינים, האחד ששיעור קרפף הוא 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, והשני שמדידת תחומין נעשית בחבל שאורכו 50 אמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו שאורך חבל המדידה הוא 50 אמה, לא פחות ולא יותר. מבארת הגמרא את טעם הדבר, תנא שנינו בברייתא לא ימדוד בחבל שהוא פחות מ-50 אמה, מפני שמרבה את התחום, לפי שחבל קצר נמתח יותר מחבל ארוך, ועל ידי כן מתרבט מידתו יותר מ-50 אמה, ולא ימדוד בחבל שהוא יותר מ-50 אמה, מפני שממעט את מידת התחומין, לפי שחבל שהוא ארוך יותר מדי, נכפל באמצעיתו ומתקצר ואי אפשר למותחו כראוי, ונמצא שמידתו מתקצרת פחות מ-50 אמה. כלומר, בשעה שמודדים את החבל עצמו כדי להידע מידתו, אין דרך למותחו יותר מדי ולא לכופלו, ונמצא שאם לאחר מכן כאשר מודדים בו את התחומים ימתחו, הרי נתרבה שיעור התחום יותר מכפי שהוא, ואם יכפלו יתמעט שיעור התחום. מבארת הגמרא, ממה עשוי חבל המדידה? אמר רבי אסי, אין מודדים אלא בחבל של הפסקימה. בררת הגמרא, מהי הפסקימה? אמר רבי אבא, הפסקימה זה נרגילה. שבה הגמרא ומבררת מהי נרגילה. אמר רבי יעקב, נרגילה דקלד אחד נברה, סיב הגדל ומתגלגל סביב הדקל. איקא דאמרי, יש אומרים את הפסקה הזו באופן אחר. מבררת הגמרא, מהי הפסקימה? ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין הזה. רבי אבא אמר, הפסקימה נרגילה, חבל שעושים מקליפת אילן של אגוז. רבי יעקב אמר, הפסקימה הוא דקלד אחד נברה, סיבה גדל סביב הדקל. מביאה הגמרא ברייתא בעניין המין הראוי למדידה, תניא נאמר בברייתא אמר רב יהושע בן חנניה, אין לך מין שיפה שראוי למדידה יותר משלשלאות של ברזל שאינן נמתחות יותר מדי. אבל מה נעשה שהרי אמרה תורה בספר זכריה פרק ב' פסוק ה', ובידו חבל מידה, דהיינו שהיו מודדים בחבל ולא בשלשלאות של ברזל. מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר לגבי מדידת בית המקדש בספר יחזקאל פרק מ' פסוק ה', וביד האיש קנה המידה, משמע שהיו מודדים על ידי קנה ולא בחבל. תרץ את הגמרא, הוא לתרעי, קנה מידה זה שימש רק לצורך מדידת רוחב השערים שבבית המקדש, אבל שער מדידות היו עושים בחבל. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תני רב יוסף, שלושה מיני חבלים הם, כלומר מצינו שלושה עניינים הצריכים חבל, וכל אחד מהם נצרך למין חבל בפני עצמו. חבל אחד הוא של מגג עשוי מקנה איסוף, והשני הוא של נצר עשוי מעלי נצרים ערבה כלופה וישומרים סיבה גדל סביב הדקל. והשלישי הוא חבל של פשטן, כעת מפרשת הברייתא לאיזה צורך משמש כל אחד מהחבלים הללו. חבל של מגג משמש לצורך פרה אדומה דתנן, כך שנינו במסכת פרה פרק ג' משנת ת', כפתוע, כשרוע לפרה אדומה בחבל המגג, ונתנוע על גב מערכתה. בטעם הדבר שהיו משתמשים לצורך פרה אדומה בחבל הזה בדווקא לפי שאינו מקבל תומה. ופרה אדומה צריך שיהיו כל מעשיה בטהרה. ותוסות בדיבורה מתחיל בחבל מוסיפים בזה, שאף על פי שכל חבל אינו מקבל תומה, אף אם הוא עשוי ממין המקבל תומה לפי שאינו תבוי והרוג, מכל מקום בפרה אדומה עשו מעלה מיוחדת שלא השתמשו אלא בחבל זה עשוי ממין שאינו ראוי לקבל תומה כלל, גם אם הוא היה תבוי והרוג. חבל של נצרים משמש לקשירת בגדי סוטה, דתנן, כך שנינו במשנה במסכת סוטה בדף זין עמוד ב', ואחר כך מביא חבל המצרי של נצרים וקושרו למעלה מדדיה, שמאחר והכהן קורע את בגדיה צריך היה לקושרם שלא ייפלו מעליה. חבל של פשטן משמש לצורך מדידה של תחומי שבת ותחומי ערי מקלט ומדידת הערים לגבי עגלה ערופה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היה מודד והגיע לגיא או לגדר מבליאו וחוזר למידתו. דהיינו, היה מודד את האלפיים ממה והגיע לגיא לעמק או לגדר חומת אבנים שנפלה ונעשה שם גל גבוה ומשופע, ובני אדם מהלכים עליו, שאין ברוחבם אל החמישים ממה מבליאו מבליע את הגיא או הגדר במדידתו, כלומר, אינו מודד את שיפוע העמק או הגדר כלל, אלא מעביר החבל מעליהם כאילו הייתה זו דרך חלקה. מעביר את החבל משפה אחת של הגיא לשפה השנייה, מעל התאום, וחוזר למידתו, כלומר, אם היו הגיא או הגדר רחבים יותר מ-50 אמה ואי אפשר להבליעם, שהרי החבל אורכו 50 אמה בלבד, אבל מחוץ לעיר בצידיה, המעבר בין שני צידי הגיא נעשה צר, והרוחב שם הוא עד 50 אמה, הולך המודד לצד העיר ומבליע שם את הגיא או הגדר במדידתו, ולאחר מכן ממשיך ומודד בקו ישר עד שרואה שנגמר רוחבו של הגיא כנגד העיר, וחוזר למידתו הראשונה שכנגד העיר. מדייק את הגמרא מדתני, מאחר ששנינו במשנה שלאחר שמבליע המודד את הגיא או הגדר הוא חוזר למידתו, מכלל משמע מכך דימי אינו יכול להבליעו לגיא או לגדר כנגד העיר, לפי שרוחבו של הגיא כנגד העיר הוא יותר מ-50 אמה, הולך לצידי העיר חוצה לה, למקום שיכול להבליעו, כגון שנעשה הגיא צר בצידי העיר ואינו רחב שם אל 50 אמה, הוא מבליעו שם בחבל של 50 אמה, ולאחר מכן צופה המודד כנגד מידתו, כלומר הוא צופה מרחוק לראות עד היכן הוא רוחבו של הגיא ממול העיר, ועד כנגד אותו המקום הוא מודד בצידי העיר, ולאחר מכן הוא חוזר למדידתו הראשונה שכנגד העיר, להשלים מדידת תחום 2,000 אמה. כלומר, בפשוטו עוסקת המשנה באדם שמודד את תחום העיר כנגד העיר, והגיע לגיא שרוחבו עד 50 אמה, ומבליאו בחבל של 50 אמה, וממשיך במדידתו. אבל לפי זה לא מתבאר הלשון וחוזר למידתו. ולכן מדייקת מכאן הגמרא, שהמשנה עוסקת באופן נוסף, שאי אפשר להבליע את הגיא כנגד העיר, אלא צריך להילך לצידי העיר, ולהבליעו שם ולהמשיך במדידה עד כנגד סיום הגיא מול העיר, ולאחר מכן לחזור למדידה הראשונה שכנגד העיר. ומאחר ויש לדייק דין זה מדברי המשנה, נמצא שתנינה במשנתנו ליד אתנו רבנן. מופיע במשנה הדין ששנינו בברייתא, ששנו חכמים בברייתא, ברייתא שמופיעה בתוספתא. היה מודד את תחומי העיר והגיע המידה לגיא, אם יכול להבליעו בחבל של 50 אמה מבליעו, ואם לאו, הגיא רחב יותר מ-50 אמה ואינו יכול להבליעו, הולך לצידי העיר למקום שיכול להבליעו בחבל של 50 אמה ומבליעו שם. וצופה על הגיא שכנגד העיר לראות היכן הוא מסתיים ומודד עד כנגד אותו מקום בצידי העיר. ולאחר מכן חוזר למידתו, למידתו הראשונה שכנגד העיר. ואם היה הגיא מעוקם, כלומר, שהוא מתעקם וסובב את העיר משתי רוחות, ואי אפשר להבליעו באותה הרוח שכנגד העיר לפי שהוא רחב שם יותר מ-50 אמה, ורק לאחר שמתעקם לצידי העיר הוא נעשה צר. אין המודד רשאי להבליעו בצד ולשוב למידתו כנגד העיר. לפי שעלול הוא לטעות במדידתו זאת, כיוון שצריך להיות צופה והולך כמה פעמים. כך אומרים התוספות, דיבור המתחיל ואם היה, ואילו הרשב"א מפרש באופן אחר, שטעם הדבר משום גזירה שיש לה חשוש, שיסברו האנשים שמותר להבליע גיא, אפילו אם הוא רחב יותר מ-50 אמה, והם אינם יודעים, שטעם, היתר ההבלעה במקרה הזה, זה משום שהגיא נעשה צר, בצד אחר של העיר. ולמרות שהם רואים את המודד שהולך למקום שבו נעשה הגיא צר, סבורים הם שמתעסק במדידת תחומי אותו הצד ולא בהבלעת הגיא לצורך הצד האחר. אלא מה הוא צריך לעשות? מגדיר ועולה, מגדיר ויורד. כלומר, עליו למדוד את התחום שכנגד העיר על ידי כידור ולא על ידי הבלעה. והיינו שמתחילה ירד במדרון הגיא וימדדנו על ידי כידור עד שיגיע לתחתיתו, ואז ימדוד את השטח הישר שבתחתית הגיא במדידה ישרה, ולאחר מכן יעלה במדרון של הגיא שבעבר השני, וימדוד גם אותו על ידי כידור. היה מודד את התחום של העיר והגיע לכותל, ואין אומרים לו, עיקוב הכותל, יעשה בו נקף, כלומר אין מטריכים אותו להעמיד מוטות משני צידי הכותל ולמתוח חבל מזה לזה כדי להבליעו במידה ומדידה ישרה כאילו יש בו נקב, אלא עומדו והולך לו. די בכך שישאר כמה היה מידת החבל אילו היה מעמיד מוטות משני צידי הכותל וממשיך במדידתו. מקשה הגמרא על הדין המתבאר בברייתא שדי לשער את מידת הכותל בלא מדידה. וענן תנן הראשנינו במשנתנו שמגיע לגדר או לער מבליעו וחוזר למידתו, דהיינו שצריך כן לתרוח ולהבליעו בחבל. אם כן גם כאן היה מן הדין להטריחו לעשות כן, מדוע הקלו בזה שדי בעומד בלבד, בהשערה. תרץ את הגמרא אתם שם במשנתנו לגבי אר או גדר מדובר באופן דניחא תשמישתא. נוח קצת להשתמש בהם, כלומר שהשיפוע שלהם אינו זקוף יותר מדי. דהיינו שהאר משופע באופן כזה שלאחר הליכת אר בעמוד במדרונו מגיעים לגובה של 10 טפחים. ונקל הדבר לעלות על גבם ולהבליעם, ולפיכך לא הקלו חכמים לעומדם בלא מדידה. אחה, כאן בברייתא לגבי כותל מדובר באופן דלא ניחא תשמישתא. אין נוח להשתמש בו, לפי שזקוף הוא יותר מדי וקשה הדבר להבליעו. לפיכך הקלו בו חכמים שדי להמוד את רוחבו בלא מדידה כלל. כך מפרשים התוספות לדיבור המתחיל, אין אומרים עיקוב את הכותל, ולו רש"י מסביר שכיוון שהכותל לא ראוי להלך בו, אין גובה שיפועו עולה למידת התחום, אלא רק את השטח הישר שבראש הכותל, כמבואר בממרא של שמואל לקמן בסוף העמוד. ולפיכך נקל הדבר לשער את מידת הכותל בעומד, ולא יצריכו חכמים אותו למודדו. עכשיו מביאה הגמרא את הממרא של שמואל בעניין דין כידור בגיא. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, לא שנו חכמים שמקדרין בגיא, שאי אפשר להבליעו, אלא באופן שאין חוט המשקולת יורד כנגדו, כלומר ששיפוע הגיא אינו זקוף כל כך, ונוח להלך בו. יש בו שיפוע שנוח להלך בו, וכאשר משלשלים חוט משקולת של הבנאים, דהיינו חוט שבסופו משקולת של אופו ירד, שהבנאים משתמשים בו למדידת כותל אם הוא ישר, משפת הגיא לתחתיתו, אם משלשלים את חוט המשקולת, אינו יורד כנגדו, דהיינו אינו יורד בקו ישר, לפי ששיפוע הגיא מרחיק את המשקולת לצדדים. אבל באופן ששיפוע הגיא זקוף ביותר עד שחוט המשקולת יורד כנגדו, כלומר שכאשר משלשלים אותו משפת הגיא לתחתיתו, הוא יורד בקו ישר עד למטה, ואין השיפוע מסלקו לצדדים, כלומר אין קרקעית הגיא מתרחקת משפתו רוחב 400, באופן כזה אין מודדים את שיפוע הגיא כלל, אלא יורד לקרקעיתו ומודדו מדידה יפה, כלומר מודד רק את השטח הישר שבתחתית הגיא, ויוצא לשפת הגיא, ומשלים את מדידת תחומי העיר. אומר הראש, שמדברי רש"י לאל שנקט שדינו של שמואל נאמר רק לגבי כידור, מתבהר שבמקום שאפשר להבליע את הגיא, דהיינו שאין ברוחבו 50 אמה, מודה שמואל שמבליעים אותו, אפילו באופן שחוט המשקולת יורד כנגדו. ולא הקלו למודדו מדידה יפה, אלא במקום שאי אפשר להבליעו. וטעם הדבר שלא הקלו חכמים, אלא לעניין כידור, משום שיש טרחה רבה לקדר גיא ששיפועו זקוף ביותר. אבל עניין הבלעה שאין בטרחה יתרה, שאף אם הגיא עמוק ושיפועו זקוף, יכולו להבליעו בקלות בחבל של 50 אמה, לא הקלו חכמים למודדו מדידה יפה. אבל דעת התוסות זה לא כך. תוסות לאיל בדף נונחת עמוד א' בדיבור המתחיל. אין אומרים עיקוב את הכותל. אומרים התוסות שדין הבלעה נאמר כל זמן שאין חוט המשקולת יורד כנגדו, ומבואר מדבריהם שדינו של שמואל נאמר אף כלפי הבלעה, שבאופן שחוט המשקולת יורד כנגדו אין מודדים כלל את שיפוע הגיא, אלא רק את המישור שבתחתיתו, אפילו אם יכול להבליעו בחבל של 50 אמה. ורערת הגמרא באיזה גיא נאמר דין הבלעה, ועד כמה הוא עומקו של גיא שנאמר בו דין הבלעה, שאינו רחב יותר מ-50 אמה. אמר רב יוסף עד 2,000 אמה, ומדברי הרשב"א מבואר ששיעור עומקו של גיא 2,000 אמה אינו נמדד בעומקו בלבד, אלא כולל גם את מהלך המדרון לירד ולעלות בו. אבל אומר הגאון יעקב שמדברי רש"י משמע, שאין משערים 2,000 אמה אלא בשיעור עומקו של הגיא, ואין הילוך כתליו מצטרף לשיעור הזה. אבל אם הגיא עמוק יותר משיעור זה, של 2,000 אמה, אינו רשאי להבליעו. לפי שאין אומרים דין הבלעה, אלא כששיעורו 2,000 אמה כתחום של שבת, שבאופן כזה בטל אותו השטח לעיקר התחום. אבל כששיעורו יותר מ-2,000 אמה, אי אפשר להבליעו, שלא יהיה התפל מרובה על העיקר, מסביר הרשב"א. אז אם הוא לא רשאי להבליעו, כשהגיא עמוק יותר מ-2,000 אמה, אז גם אם הוא לא רחב יותר מ-50 אמה, מקדרו. אז רש"י מפרש ששאלת הגמרא כמה עומקו של גיא הייתה רק לעניין דין אבלה, ותשובתו של רב יוסף אלפיים היא, שעד שיעור זה מבליעים וביותר משיעור זה מקדרים. אבל הראש מפרש ששאלת הגמרא כמה עומקו של גיא, זה בין לעניין אבלה ובין לעניין קידור, כלומר עד כמה עומקו של גיא לעניין כך שמבליעים אותו, אם אינו רחב יותר מ-50 אמה ומקדרים אותו, אם הוא רחב יותר מן השיעור הזה. על כך הישיב רב יוסף שהשיעור הוא בשניהם כ-2,000 אמה. אבל אם הוא עמוק יותר מ-2,000 אמה, אינו מבליע ואינו מקדר, אלא מודדו מדידה גמורה. מקשה הגמרא על דברי רב יוסף, הייתי ואבאי, תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, שנינו בברייתא שאם הגיא עמוק 100 אמה ורוחב 50 אמה, מבליעו. שכך היה שיעור חצר המשכן 100 אמה על 50 אמה, אבל יותר מן השיעור הזה הוא מקום חשוב אי אפשר להבליעו. ואם לאו, שאין שיעור עומקו ורוחבו כן, אלא עמוק הוא יותר מ-100 אמה או רחב יותר מ-50 אמה, אין מבליעו. מבואר מדברי הברייתא ששיעור עומק הגיא לגבי דין אבלה הוא 100 אמה, ושלא כדברי רב יוסף הסובר שעד 2,000 אמה רשאי להבליעו. תרץ לגמרא דין זה במחלוקת תנאים הוא עומד. ואכן דעת תנא קמא היא שאין מבליעים אלא גיא שעומקו עד 100 אמה. אבל הוא רב יוסף הסובר שניתן להבליע גיא שעומקו עד 2,000 אמה, דאמר כאחירים, סובר כדעת אחירים, החולקים על תנא קמא בדין הזה. דתניא נאמר בברייתא אחירים אומרים, אחירים בדרך כלל זה רבי מאיר, אפילו גיא שעמוק 2,000 אמה ורוחב 50 אמה, מבליעו. מביאה הגמרא גרסה אחרת בדברי רב יוסף. איכא דאמרי שאמרו את דברי רב יוסף באופן אחר. אמר רב יוסף, אפילו גיא שעומקו יותר מ-2,000 אמה, ניתן להבליעו. מקשה הגמרא כמן, כשיטת מי סובר רב יוסף, הרי דבריו הם, דלא כשיטת תנא קמא הסובר שניתן להבליע רק גיא שעומקו עד 100 אמה, ואף לא כשיטת אחרים הסוברים שניתן להבליע גיא שעומקו עד 2,000 אמה. תרץ את הגמרא אתם שם לגבי מחלוקת תנא קמא ואחרים, מדובר בגיא שאין חוט המשקולת יורד כנגדו. דהיינו שאין שיפוע זקוף כל כך, ומאחר והוא ראוי קצת להילוך, החמירו בו שלא להבליעו, אלא אם כן אינו עמוק יותר מ-100 אמה לתנא קמא או 2,000 אמה לאחרים. אבל אחר כאן רב יוסף עוסק בגיא שהוא זקוף ביותר באופן שחוט המשקולת יורד כנגדו. ומאחר ואינו ראוי להילוך, הקלו בו חכמים להבליעו אפילו כשהוא עמוק יותר מ-2,000 אמה. בררת הגמרא כמה הוא שיעור המרחק של חוט המשקולת, וכי אין חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה, כלומר עד כמה יתרחק חוט המשקולת משפת הגיא לעניין כך שיהיה נקרא אין יורד כנגדו. אמר רבי מי 400. דהיינו עם רוחב דופן הגיא היא 400, הרי זה בכלל אין חוט המשקולת יורד כנגדו. וכן תני גם כך שנה, רמי בר יחזקאל, ששיעור המרחק של חוט המשקולת הוא 400. שנינו במשנה, הגיע להר מבליעו וחוזר למידתו. ובהרת הגמרא באיזה הר נאמר, דין אבלה, אמר רבה לא שנו חכמים במשנה שמבליעים הר שאינו רחב יותר מ-50 אמה ומקדרים אותו אם הוא רחב יותר מ-50 אמה, אלא בהר המתלקט המתאסף 10 תפחים מתוך 400, כלומר, שקודם שיעלך אדם 400 בשיפועו, כבר עומד הוא בגובה של 10 תפחים. המתלקט הכוונה שהוא מדרון והולך ומתלקט מעט מעט עד שמגביה 10 תפחים בתוך 400. ונמצא ששיפוע הר זקוף אינו נוח להילוך, ולפיכך הקלו בו חכמים להבליעו או לקדרו. אבל בהר המתלקט 10 תפחים מתוך 500, דהיינו שרק לאחר שמעלך אדם 500 בשיפועו עומד הוא בגובה 10 תפחים, נמצא שאין שיפועו זקוף ונוח להלך בו. שרי 500 הם 30 תפחים ונמצא שהולך 30 תפחים קודם שיגיע לגובה של 10 תפחים. דהיינו שאורך שיפועו הוא מעט יותר מפי 3 מגובהו, ובאופן כזה נוח להלך בו. זה שיפוע מתון, כשם שמצינו בכבש המזבח, שהיה אורך שיפועו 30 אמה וגובהו 9 אמות, והיו עולים בו עם מסע כבד של עברי העולות והאימורין, מסביר רבינו יהונתן. ולפיכך לא הקלו בו חכמים להבליעו לכדרו, אלא מודדו מדידה יפה, יש למדוד את כל שיפוע הר במדידה רגילה, כאילו היה קרקע חלקה. מביאה הגמרא דעה סוברת שרבה אמר דין זה באופן אחר. רב הונא ברי דרב נתן מתני שונה היה דין זה בשמו של רבה לכולה. וכך היה שונה, אמר רבה לא שנו חכמים במשנה, שצריך להבליע אר או לכדרו אלא באר המתלקט 10 תפחים מתוך 500. דהיינו שאינו זקוף כל כך, ולפיכך הצריכו חכמים להבליעו או לכדרו. אבל באר המתלקט 10 תפחים מתוך 400 ששיפועו זקוף ביותר, לא הצריכו חכמים להבליעו או לכדרו, אלא עומדו והולך לו, די בזה שישאר את רוחבו של האר וימשיך במדידתו. ותוסות דיבור המתחיל אבל, מסכמים את הדינים העולים להלכה לפי שתי הלשונות בגמרא, בדעת רבה. לפי הלשון הראשון ישנם 4 חילוקי דינים במדידת כותל ואר. א', אם שיפועם אינו זקוף אלא מתלקט 10 תפחים מתוך הילוך של 500, יש למדוד את הכותל ואר, מדידה גמורה ללא אבלה או כידור. ב', אם שיפועם זקוף יותר ומתלקט 10 תפחים מתוך הילוך 400, אם אינם רחבים יותר מ-50 אמה, מבליעים אותם, ואם רחבים יותר מן השיעור הזה ואי אפשר להבליעם, מקדרים. ג', באופן שלא נוח להשתמש בהם כלל, אין מדידה בפועל, אלא עומדת השיעור של רוחבם. ד', באופן שהשיפוע זקוף ביותר, עד שחוט המשקולת יורד כנגדו, דהיינו שאין שיפוע רחב 400, אז אין מודדים את השיפוע כלל, ואף לא משארים אותו בעומד, אלא מדלגים את השיפוע ומודדים את השטח הישר, שבראש שער הוא הכותל בלבד. לפי הלשון השני בדעת רבה, יש רק שלושה חילוקי דינים. א', באופן ששיפועו של הכותל או הארי אינו זקוף ונוח לשימוש, דהיינו שמתלקט 10 טפחים מתוך הילוך של 500 מבליו, ואם אינו יכול להבליו מקדר. ב', באופן שאין השימוש נוח, דהיינו שמתלקט 10 טפחים מתוך הילוך 400, אין צריך מדידה בפועל אלא עומדו, והולך לו. ג', באופן שהשיפוע זקוף כל כך, עד שחוט המשקולת יורד כנגדו, אין מודד את השיפוע כלל, אלא מדלגו ומודד רק את השטח הישר שבראש ההר או הכותל. ומשמע מדברי התוספות שגם במתלקט 10 טפחים מתוך הילוך של 600 מותר להבליו, ואין צריך למודדו מדידה גמורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הגיע להר מבליו וחוזר למידתו ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. דהיינו, המודד הגיע להר שרוחבו עד 50 אמה שאינו מודד את שיפוע אלא מבליו, אבל אם הוא רחב יותר מ-50 אמה כנגד העיר, ואילו כנגד צידי העיר אין רוחבו עולה על 50 אמה, מבליו מחוץ לעיר בצידיה, וממשיך במדידה שם עד מקום שנגמר ההר כנגד העיר, ואז חוזר למידתו הראשונה שכנגד העיר. ובלבד שלא יצא במדידתו זו חוץ לתחום העיר, דהיינו, שאם אין הגיא הולך ומייצר אלא מחוץ לתחום של 2000 אמה של העיר, לא ילך לשם על מנת להבליו ולחזור למידתו, כי יש לחשוש שיסברו אנשים שאותו מקום שהוא מבליע בו נכנס בתוך תחומי העיר. מבררת הגמרא מהי טעמה, מהו טעם הדבר שאין המודד רשאי לצאת מן התחום לצורך המדידה. מבררת הגמרא מה רב כהנא טעם הדבר משום גזירה שמה יאמרו האנשים הרואים את המודד עומד מחוץ לתחומי העיר, שמידת תחומין של העיר באה לכאן, כלומר הרואים אותו מחוץ לתחום יסברו שהמקום שבו הוא עומד נמצא בתוך תחומי העיר, ואינם יודעים שיצא לשם רק לשם הבלעה, ולפיכך אסרו עליו חכמים להבליע מחוץ לתחומי העיר. ועוד שנינו במשנה, אם אינו יכול להבליעו להר כגון שרוחבו כנגד תחומי העיר הוא יותר מ-50 אמה, בזו אמר רבי דוסטאי בר ביאנאי, משום רבי מאיר שמעתי מרבותיי שמקדרים בערים. שוב נחזור ונבהר את הדברים, רואים כאילו נוקבים את הערים, כלומר אין מודדים את שיפועם, אלא דנים אותם כאילו יש נקב בתחתיתם, ודרך הנקב מעבירים את החבל. כיצד עושים זאת? אחד מן המודדים עומד בתחתית ההר, והשני עומד למעלה ממנו, ואוחזים שניהם בחבל שאורכו 400. התחתון מחזיקו כנגד ליבו והעליון כנגד רגליו, ונמצא שהחבל מונח בקו ישר, וכך עושים עוד בכל 400 שבמעלה ההר, והרי זה כאילו נקבו חור בהר, והעבירו את החבל דרכו. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את אופן הקידור. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כיצד מקדרים בערים, המודד התחתון אוחז את חבל המדידה כנגד ליבו, ואילו המודד העליון אוחז את החבל כנגד מרגלותיו, רגליו, ונמצא שהחבל עומד בקו ישר, ועל ידי מדידה זו נזכרים את שיעור ההפרש שבין רגליו של העליון לליבו, שהרי במדידה בשטח ישר צריכים שני המודדים לאחוז החבל כנגד ליבם. אמר רבי נקטינן, מסורתי בידינו שאין מקדרין אלא בחבל של 400. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, אין מקדרים את הערים והגאיות, לא במדידת הערים הסמוכות אל החלל לצורך הבאת עגלה ערופה, שאם נמצא אדם הרוג בשדה שבין ערים ואין ידוע מי יקעו, יוצאים זקני ושופטי הערים הסמוכות ומודדים מי העיר הסמוכה ביותר אל החלל, וזקני אותה העיר לוקחים עגלה ועורפים אותה על יד נחל איתן, רוחצים את ידיהם על העגלה ערופה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה. כשבא למדוד את הערים שסביבות החלל לידע איזה היא קרובה מכולן, מודד את הערים והגאיות כמות שהם, ואף על פי שהמדרון מרבה את המידה ומרחק את העיר. וגם לא מקדרים, לא במדידת תחום הרי מקלט לקלוט את הרוצח, שכן שנינו במסכת מכות דף י"א עמוד ב' כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולטת את הרוצח בשגגה. למה לא נוקטים את שיטת הקידור בעגלה ערופה ובערי מקלט? מפני שאין של תורה. מאחר שמדידות אלו של תורה הם, מן התורה הם, לפיכך אין להקל בהם, אבל דין תחומי שבת מדברי חכמים הוא, ולפיכך הקלו במדידתו. דהיינו, כדעת הסובר תחומים דרבנן, כמבואר בדברי הגמרא לאל בדף ל"ה עמוד ב', כי לדעת הסובר תחומים דאורייתא, אין מבליעים ומקדרים גם לא במדידת תחומי שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נ"ח עמוד ב'. המשנה הזו מפרשת דינים שונים במדידת תחומי שבת. אומרת המשנה, אין מודדים את תחומי העיר, אלא מן המומחה, על ידי אדם המומחה ובקי במדידה. ריבה מודד את התחום למקום אחד ומיית למקום אחר, דהיינו שמדד את תחום העיר לצד אחד בשני מקומות, כגון בקרן מזרחית צפונית ובקרן מזרחית דרומית, שכך הוא הדין למדוד תחומי העיר בשמונה מקומות כל רוח של העיר בשני צידיה, וירבה את תחום העיר באחד המקומות יותר מן השני, שומעים למקום שריבה וקובעים את התחום לפי מידה זו גם במקום שמיעט. יש לתלות לעכל שלא מתח את החבל כפי הצורך במקום שמיעט. שכאמור צריך המודד למתוח את החבל בכל כוחו. ריבה לאחד ומיעט לאחד שומעים למרובה. כלומר, באופן שמדדו שני אנשים את התחום באותו מקום וירבה אחד מהם במידת התחום יותר מחברו, שומעים אנו לזה שירבה ולא לזה שמיעט. כגון באופן שמדד אדם את התחום והניח סימן בסופו ולאחר מכן העיקר הסימן ונשתקח מקומו, ובא מודד אחר ומדד את התחום ולאחר מכן התברר מקום המדידה הראשונה ונמצא עכשיו שהמדידה השנייה יוצאת מחוץ למקום המדידה הראשונה, הולכים בזה אחר המדידה השנייה להקל. כך מסביר רבינו יהונתן. אומרת המשנה, ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים לומר עד כאן תחום שבת, דהיינו שהם אומרים שראו את המודד שמדד את התחום והגיע עד מקום זה. אבל קטן לא נאמן להעיד, בעודו קטן, אבל כשיגדל יהיה נאמן להעיד מה ראה בקטנותו, אומר הראש. על פי המשנה במסרת כתובות בדף כוח עמוד א', שואלים התוספות דקמן בדף נונטט עמוד א' ודיבור המתחיל אפילו, כיצד ייתכן לומר שאפילו עבד ושפחה נאמנים על מידת התחומין? הרי אפילו אדם מישראל אינו נאמן לכך בתורת עד אחד, כפי ששנינו במסכת כתובות בדף כוח עמוד א', שנאמן אדם להעיד בגדלותו על מידת התחום שראה בקטנותו, בתנאי שיש עמו אדם גדול נוסף מישראל שמעיד על כך, משמע שהגדול לבדו אינו נאמן על כך בתורת עד אחד, אלא בצירוף הקטן שיגדיל. תרצו התוספות בשני אופנים. א', אכן גם משנתנו עוסקת באופן זה, שיש אדם נוסף מישראל המעיד יחד עם העבד או השפחה, אלא שלא הוא צריכה משנה לפרש זאת, לפי שכבר נתבהר הדבר במסכת כתובות. ב', גם במשנה שם אין צריך שיהיה אדם גדול עמו על עידות תחומין, מה שנתבהר שם במסכת כתובות שצריך עידות גדול עמו, היינו לעניין דינים אחרים שנתבהרו שם. אומרת המשנה, טעם הדבר שמקהילים במדידת תחומין בכל הדינים הללו, לפי שלא אמרו חכמים את הדבר, דין איסור תחומין כדי להחמיר אלא כדי להקל. כלומר, כשגזרו חכמים שלא לייצא מחוץ לתחום, קבעו מתחילה שאין צריך להחמיר בדינים אלו, אלא ניתן להקל בהם. זוהי המשנה שלנו שחותמת את דף נון ח', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף נון ט' עמוד א'. שנינו במשנה ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר, שומעין למקום שריבה. סברה הגמרא שכוונת המשנה היא שאין שומעים למקום שמיעט כלל, דהיינו, שאין רשאים להילך באותו הצד אפילו עד המקום שמיעט, לפי שתולים אנו שמידתו שם מוטעתי, אלא הולך 2,000 פסיעות בינוניות, כאילו אין פה מדידה כלל. ועל כך תמאה הגמרא, וכי רק למקום שריבה אין שומעים לו, אבל למקום שמיעט לא, אין שומעין לו, והרי בכלל 200 מנה, ונמצא שמאחר ושומעים אנו לו לילך למקום שריבה, כל שכן שיש לנו לשמוע לו לילך עד מקום שמיעט. ואירת הגמרא אין כוונת המשנה ששומעים לו לילך רק למקום שריבה ולא למקום שמיעט, אלא אמא אמור כך, שומעים לו לילך אף למקום שריבה, כלומר, מותר לילך אף במקום שמיעט כפי השיעור במקום שריבה, לפי שתולים אנו שהמדידה המרובה היא הנכונה, ואילו המדידה המועטת היא מחמת שלא מתח את החבל כראוי. ואילו תוסות בדיבור המתחיל, למקום שריבה אין, מפרשים אחרת את דברי הגמרא מרשי, ומסבירים כך, סברה הגמרא שכוונת המשנה הולכים למקום שריבה, היינו שמעריכים אף את המקום המועט במידת המקום המרובה, אבל כך מקשה הגמרא, למקום שריבה אין למקום שמיעט לא, כלומר מדוע יש לתלות שרק המדידה המרובה הייתה נכונה ואילו המדידה המועטת הייתה מוטט, הרי ייתכן לומר ששתי המדידות נכונות, אלא שבצד אחד של העיר היה שטח מישור, ולפיכך נתרבתה מידת התחומין, ואילו בצד השני היו ערים וגאיות, והוא צריך המודד לקדר בהם או למדוד את שיפועם מדידה גמורה, ולפיכך נתמעת העמידה. על כך מיישבת הגמרא, אימה אף למקום שריבה, כלומר, אכן אין כוונת המשנה ששומעים למודד רק במדידה המרובה ומוציאים המדידה המועטת כנגדה, אלא שומעים לו בשתיהן, והולכים בצד שריבה בו כפי המדידה המרובה, ואילו בצד שמיעט בו כפי המדידה המועטת, דהיינו שמותחים את חוט התחומין באלכסון. ועל הפירוש הזה תמה הרשש, אם כן, אין התחומין מרובעין, והרי כללו בידינו שיש לרבע את התחומין. אומרת הגמרא שנינו במשנה ריבה לאחד ומיעט לאחד, שומעין למרובה. סברה הגמרא שגם כאן כוונת המשנה היא, שאם מדד אדם בשני מקומות וריבה באחד מהם ומיעט באחר, שומעים למקום שריבה, ועל כך מקשה הגמרא, הטו למה לי, היינו אך, דין נוסף זה. למה כותב התנא במשנה? הרי זה ממש כמו הדין שנתבהר לעיל במשנה, שאם ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר, שומעים למקום שריבה. תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה לומר, שאם ריבה אדם אחד במדידת התחום ומיעט אדם אחד במדידתו, שומעין לזה שריבה. כלומר, אין המשנה עוסקת כאן באותו אופן שעסקה מתחילה במדידה בשני מקומות, אלא עוסקת היא בשני אנשים שמדדו התחום באותו המקום. אחד מהם ירבה במדידת התחום והשני מיעט. על כך אומרת המשנה שהולכים אחר מדידתו של המרבה להקל. בהר את הגמרא, כמה יהיה ההפרש בין מדידת השניים? אמר אביי, דין זה שנתבהר במשנה. באופן שמדדו שני בני אדם את אותו התחום, הולכים אנו אחר המרבה להקל, אינו בכל עניין אלא תנאי יש בדבר, ובלבד שלא ירבה יותר ממידת העיר באלכסונה. כלומר, דין זה נאמר רק באופן שאפשר לתלות את ההפרש שביניהם בכך שהממעט טעה במדידת התחום. שאם הפרש מועט הוא, ניתן לתלותו בכך שהממעט לא מתח את החבל בכל כוחו. ואף אם הפרש מרובה הוא, ניתן לתלותו בכך שהממעט טעה בדין האלכסון, דהיינו. שמדד תחום 2000 ממש של העיר באלכסון מן הקרנות, ולאחר מכן מתח חוט בין הצדדים, ונמצא שמיעט את מידת תחום העיר שאינו אלא 2000 ממה בקרנות, ו-1428 עמות באמצע העיר. ואילו המרבה עשה כהלכה ומדד 2800 עמה באלכסון מן הקרנות, כפי שנתבהר בגמרא לאל בדף נונבב עמוד ב' כשהוא מודד לא ימדוד באמצע הקרן 2000 ממה מפני שהוא מפסיד את הזווית, אלא מביא טבלה מרובעת שהיא 2000 ממה ל-2000 ממה ומניחה בקרן באלכסונה, ולאחר מכן מתח חוט בין הצדדים ונמצא שתחומי העיר הם 2000 ממה באמצע העיר לכל צד. אבל אם ההפרש שביניהם הוא יותר מן השיעור הזה, של 572 ממות באמצע העיר או 800 ממה בקרנות, שכן הוא ההפרש בין תחום 2000 ממה של העיר כפי שצריך למודדם, לבין תחום 1428 עמות שמדד הממעט בטעות, אין הולכים אחרי המרבה להקל לפי שאין לנו לתלות במה טעה הממעט, וחוזרים למדוד פעם שנייה, או שומעין לאותו שמיית, אומר רבינו יונתן. ורשי מסיים את פירושו ואומר, וליבי מגמגם בלשון, הוא לא ביער את הגמגום בזה. רבינו יונתן מסביר למה רשי נדחק בפירושו, ולכן רבינו יונתן מפרש את הגמרא כך, שכוונת הבאי היא שתולים שטעה ממעט בשני עניינים, האחד שלא ריבע עיר עגולה, אלא מדד את תחומי המחומת העיר, הדבר השני שלא מדד את אלכסון העיר, כפי הדין למדוד 2800 עמה מן הקרן באלכסון, אלא מדד 2000 עמה באלכסון מן הקרן. ובזה מתיישבים היטב דברי הבאי, ובלבד שלא ירבה יותר ממידת העיר ואלכסונה. נמצא לשיטתו ששיעור ההפרש שבין השניים בקרנות העיר, 1200 עמה, שכן שיעור ההפרש בין עיר עגולה למרובעת בקרנות 400 עמה, אילו שיעור ההפרש במדידת האלכסון 800 עמה. שנינו במשנה שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא לא אמרו חכמים את הדבר הדין תחומין להקל אלא להחמיר. תרץ את הגמרא, אמר רבינא, כוונת משנתנו כחי. לא אמרו חכמים דין תחומין להקל על דברי תורה, אלא להחמיר על דברי תורה. שהרי מן התורה רשאי אדם לצאת מחוץ לתחום בשבת, וחכמים גזרו שלא לצאת, ונמצא שהחמירו יותר מדין תורה. ואומנם דין תחומין הוא דרבנן, ולפיכך יש לדון בכל ספק שבו להקל. שהרי כלל הוא בידינו ספיקא דרבנן לכולה. כלומר, מה שנתבהר בברייתא שלא אמרו חכמים להקל אלא להחמיר, היינו כלפי עיקר גזירת תחומין, שבזה החמירו חכמים על דין תורה. אמנם מה שנתבהר במשנה שלא אמרו חכמים להחמיר אלא להקל, היינו כלפי ספקות המתעוררים בדינים אלו שבזה הולכים להקל ולא להחמיר, כיוון שעיקר דין תחומין אינו מן התורה אלא מדברי חכמים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נ"ט עמוד א'. משנה זו אינה עוסקת בדיני תחומין כשאר המשניות שבפרק הזה, אלא בדין עירובי חצרות ושיתופי מבואות. ובטעם הדבר שסידר רבי את המשנה הזו בפרק הזה, העוסק בדיני תחומין ולא בפרקים העוסקים בדין עירובי חצרות ושיתופי מבואות, כותבים בתוספות חדשים, שמאחר ושנינו לאל בדף נונחת עמוד ב', שעבד ושפחה נאמנים לומר עד איכן הוא התחום, ולא חוששים שמה שכחו לאחר זמן מה שראו, לכן משמיענו הטענה שהקלו כאין זה גם לגבי עיר של יחיד ונעשית של רבים, שמערבין את כולה ואין חוששים שמה ישתכח הדבר שהייתה זו עיר של יחיד. כדי לבאר את הדין שבו עוסקת המשנה, יש להקדים הקדמה קצרה. דיירי עיר הרוצים להתיר את הטלטול בכל העיר, צריכים תחילה להניח עירובי חצרות בכל חצר, בפני עצמה. בעירוב חצרות עניינו כחו. אף שמן התורה אין אסור לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, מכל מקום אסרו חכמים לטלטל מבית לחצר, למרות שהחצר גם היא רשות היחיד כבית. לפי שהבית מיוחד לאדם אחד, ואילו החצר שותפים בכמה בעלי בתים, ונמצא שכעין רשות הרבים כלפי הבית. והתירו חכמים את הטלטול על ידי עירובי חצרות, שנוטלים פת מכל אחד מדיירי החצר, ומניחים אותו באחד הבתים שבחצר, ועל ידי כך נידונים כל דיירי החצר כדרים באותו הבית, וממילא נידון את חצר זו כאילו אין בה אלא בית אחד, ומעטה מותר לטלטל בכולה, בין בחצר עצמה, בין מן הבתים לחצר, ובין מבית לבית. לאחר מכן להניח שיתוף מבואות אחד לכל דיירי העיר. שיתוף מבואות עניינו כאין עירובי חצרות שאסרו חכמים לטלטל מחצר למבוי, לפי שהמבוי משותף לכמה חצרות ונידון כרשות הרבים כלפי החצרות. והתירו חכמים את הטלטול על ידי שיתופי מבואות, שנוטלים דבר מאכל מכל דיירי המבוי ומניחים אותו באחת החצרות, ועל ידי כך דנים כאילו כל המבוי פתוח לאותה חצר. ואומנם מעיקר הדין די היה בשיתופי מבואות בלא עירובי חצרות, אלא שתקנו חכמים שאף במקום שמניחים שיתופי מבואות צריך לעשות עירובי חצרות כדי לא לשכח תורת עירובי חצרות מן התינוקות. כל זאת בתנאי שהעיר מוקפת מחיצות ואין רשות הרבים עוברת בתוכה. והיינו רשות הרבים דאורייתא שהיא רחבה 16 אמה ומפולשת משני צידיה. ואם יש בעיר זו רשות הרבים, מתבהר להלן כיצד יש לתקנה ולבטל שם רשות הרבים ממנה כדי שיוכלו לערבה. אמנם עדיין חששו חכמים שלא ידעו האנשים שטעם היתר הטלטול בעיר ומפני העירוב, והסברו שמותר לטלטל ברשות הרבים. ולפיכך הצריכו לעשות היכר שתם ההיתר ומשום העירוב. והיכר זהו על ידי שאין מערבין את העיר כולה כאחת, אלא רוב אנשי העיר מערבין יחדיו, ומיעוטם מניחים עירוב לעצמם. בשיעור מיעוט אנשי העיר המערבים לעצמם יבואר להלן במשנה. ואסורים הם לטלטל מזה לזה. אמנם לא אמרו חכמים את הדין הזה, אלא בעיר של רבים שיש לחוש, שיבואו לטלטל בה ברשות הרבים, ולא בעיר של יחיד שאין חשש כזה. ולכמן יבואר מהי עיר של רבים ומהי עיר של יחיד. ובמשנה שלנו יתבאר דין עיר של יחיד שנעשית עיר של רבים, ולהפך. כך אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד א', עיר של יחיד, כלומר עיר הנידונת כרשות היחיד לפי שלא היו נכנסים בה תמיד 60 ריבו בני אדם, ובאופן שאין נכנסים בה 60 ריבו בני אדם אינה נידונת כרשות הרבים לפי שאינה דומה לדגלי מדבר, כי מאחר ולמדים את מלאכות שבת ממלאכות המשכן כמבואר במסכת שבת בדף מ"ט עמוד ב', לפיכך אין לאסור טלטול ברשות הרבים, אלא אם כן עוברים בה 60 ריבו בני אדם כפי מניינם של בני ישראל במדבר, ונעשית לאחר מכן של רבים על ידי שנתווספו בדיירים או שנקבעו בשווקים ובאים עליהם אנשים ממקומות אחרים, ומעטה נכנסים ב-60 ריבו בני אדם, מערבין את כולה כאחת בעירוב אחד. כלומר, בשיתוף מבואות אחד, ואין צריך לשייר מקצת מדיירי העיר שלא יערבו עם השאר. וכותב רש"י שעיר שהייתה של יחיד ונעשית של רבים, אין צריך לתקן את מבואותיה, קודם שמערבים אותה, אף שמפולשים הם, לפי שהיא נידונת כחצר אחת. אבל המשנה אינה עוסקת אלא באופן שאין ברשות הרבים גמורה שרחבה 16 אמה, אם יש בה מפורש בדברי הגמרא לקמן, כיצד יש לתקנה קודם שיערב. כלומר, אף על פי שאסרו חכמים להניח עירוב אחד לכל דיירי עיר של רבים, אלא גזרו שיניחו מקצת מדיירי העיר עירוב לעצמם כדי שיהיה ניכר שתם יתר הטלטול בעיר ומפני העירוב, ולא יבואו לטלטל ברשות הרבים, מכל מקום עיר שהייתה מתחילה של יחיד ונעשית של רבים נידונת לעניין זה כעיר של יחיד, שלא יצריכו בה חכמים את ההיכר הזה. ועיר שהייתה של רבים ונעשית של יחיד, כלומר שהיו נכנסים בה מתחילה 60 ריבו בני אדם ולאחר מכן התמעטו הדיירים בה או העוברים בתוכה ואין בהם 60 ריבו, אין מערבין את כולה כאחת. אלא אם כן עשה חוצה לה שיעור, כלומר ששיער מקצת מקומות שדייריהם אינם משתתפים בעירוב העיר, ואפילו אם דרים הם מחוץ לעיר בסמוך לה. וכל שכן אם לא ירבו כל דיירי העיר יחדיו, אלא כל מבוי בפני עצמו. שאין לך שיעור גדול מזה, שכל מבוי נעשה שיעור לחברו, אלא כוונת המשנה להשמיענו חידוש, שאפילו שיעור של חוץ לעיר מועיל לעיר. כך אומר רבינו יונתן, בטעם הדבר הוא לפי שיש לחוש, שמה תשוב העיר הזוליות של רבים ויערבו את כולה כאחת, ולא יהיה ניכר שתם יתר הטלטול ומשום העירו ויבואו לטלטל ברשות הרבים. כלומר, כוונת המשנה להשמיענו חידוש, שגם עיר של רבים שנעשית עיר של יחיד אין מערבים את כולה כאחת, וכל שכן שיש לאסור בעיר שהייתה מתחילה של רבים ועדיין היא של רבים. ושיעור השיעור הוא כמספר דיירי עיר קטנה ששמה חדשה, שהייתה בארץ יהודה. היא הנזכרת בספר יהושע פרק ט"ו פסוק ל"ז, שיש בה 50 דיורים. היא הייתה שיעור לעיר גדולה הסמוכה לה. דהיינו שצריך לשייר 50 בתים שלא יערבו עם שאר בני העיר, אלו דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אין צריך לשייר כל כך, אלא די לשייר 3 חצרות של 2 בתים, שיש בכל אחת מן החצרות 2 בתים, שהם יניחו עירוב בפני עצמם ולא ישתתפו בעירוב העיר. זו הייתה המשנה שלנו בדף נ"ט עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. ואומרת הגמרא, איזו עיר של יחיד הנעשית של רבים. איך ידע מאיכן מצינו עיר של יחיד ונעשית של רבים? אמר רב יהודה, כגון דיסקרטה דריש גלותה, העיר של ראש הגולה שבתחילה לא היו נכנסים ב-60 ריבו בני אדם, ולאחר מכן התרבו דייריה. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה. אמר לי רב נחמן לרב יהודה, מה היא טעמה? מהו טעם הדבר שהבאת דוגמה לעיר של יחיד הנעשית לרבים? מן העיר של ראש הגולה בדווקא, אם לאימא אם תאמר שאין המשנה מתירה לערב את העיר כולה בלא שיעור, אלא רק בעיר כזו, משום דשכיחי גבי ארמנה, שמאחר ומצויים בה אנשים אצל המושל, דהיינו ראש הגולה, כדי ליטול אימנו רשות לעניינים שונים, כדי ליטול רשות לדון ולהתיר בחורות ולסמוך לרבנות, מתקרי הדדי, הם מזכירים זה לזה שתם יתר הטלטול ומשום העירו ולא יבואו לטלטל בעיר של רבים סתם, אם כן, יש להתיר לטלטל גם בשאר ערים של יחיד שנעשו של רבים, שהרי כולו ישראל נמי בצפרה דשפטה, שכיחי גבי הדדי, כל ישראל מצויים בשבת בבוקר זה אצל זה, שהכל באים לשמוע דרשה מפי החכם. רבינו חנן אל כתב שכל מצויים יחד בשעת התפילה. אלא אמר רב נחמן, אכן כל עיר של יחיד הנעשית של רבים מותר לערב את כולה, כגון דיסקרטה, דנה תוזוי, כמו העיר של אדם ששמו נתוזוי, שלא היו נכנסים בה מתחילה 60 ריבו בני אדם, ולאחר מכן נתרבו אוכלוסייה, והתירו חכמים לערב את כולה, לפי שנידונת היא עדיין בעיני הבריות כרשות היחיד, ואין לחוש שיבואו עקב כך לטלטל ברשות הרבים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדיני עיר של יחיד ועיר של רבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא העיר שהייתה מתחילה של יחיד שלא היו נכנסים ב-60 ריבו בני אדם, ונתרבו אוכלוסייה ונעשית של רבים, לרשות הרבים ברוחב 16 עמה, עוברת בתוכה מצד לצד, ולפי שהברייתא עוסקת בעיר שאינה מוקפת חומה אלא בתיה עם מחיצותיה, ונמצא שרשות הרבים שבה מפולשת פתוחה מצד לצד. כיצד מערבים אותה, כלומר כיצד עושים תקנה לבטל את רשות הרבים שבתוכה כדי שיהיה ניתן לאחר מכן לערב את העיר, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, לקצה האחד של רשות הרבים העומד בתחילת העיר, ולקצה השני של רשות הרבים העומד בסוף העיר. או קורה מכאן וקורה מכאן, ועל ידי לחי או קורה, נתבטל שם רשות הרבים ומעטה רשאים תושבי העיר להניח עירוב אחד לכל דייריה ולהיות נושא ונותן באמצע, מטלטל באמצע בין הלחיים או הקורות, וכן בשאר רחובות העיר. אמנם אין התקנה זו מועילה אלא בעיר שהייתה מתחילה של יחיד, אבל בעיר שהייתה מתחילתה של רבים אין די בעשיית לחי או קורה לרשות הרבים שבתוך העיר, אלא יש לעשות לחי או קורה לכל אחד ואחד ממבואותיה של העיר, לפי שאנשים יכולים לסבור בטעות שמבואות אילו רשות הרבים הם, לפי שמפולשים מצד לצד, שהרי הברייתא עוסקת בעיר שאין לה חומה, ויבואו להתיר לטלטל ברשות הרבים, ורק בעיר שהייתה מתחילתה של יחיד, אין חשש לטעות הזו, ואין צריך לתקן אלא את רשות הרבים שבתוכה. כך מסביר רש"י ומבואר מדבריו שישנם שני חילוקים בין עיר שהייתה מתחילה של יחיד ונעשית של רבים, לבין עיר שהייתה מתחילתה של רבים ועדיין היא של רבים. החילוק האחד הוא לגבי הדין הנזכר במשנה, שעיר שהייתה של יחיד ונעשית של רבים מותר לערב כולה כאחת, ואילו עיר שהייתה מתחילתה של רבים אסור לערב את כולה, אלא יש לשייר מקצת שלא יערבו עם כולם, אפילו אם נעשית של יחיד. והחילוק השני, שעיר שהייתה של יחיד אין צריך לתקן את מבואותו בלחי וקורה, אלא אם עוברת בתוכה רשות הרבים די שיתקן אותה בלבד. אבל עיר שהייתה של רבים ועדיין היא של רבים צריכה תיקון לכל מבוי ומבוי, אלא אם כן היא מוקפת חומה. ומוסיפה הברייתא ואין מערבים אותה את העיר לחצאין, כלומר, אין רשאים תושבי העיר להיחלק ויניחו חצי מדיירי העיר עירוב לעצמם והחצי השני עירוב לעצמם, אלא או יערבו את כולה כאחת או יערבו מבוי מבוי בפני עצמו, כל מבוי בפני עצמו, שמאחר והייתה עיר זו מתחילה רשות היחיד, נידון את כולה כמבוי אחד, שהדין בזה הוא שאם לא נשתתפו דיירי אחת החצירות במבוי, אוסרים הם על כל שאר דיירי המבוי. ובהמשך יתבהר בגמרא מדוע רשאים הם לערב מבוי מבוי בפני עצמו ואינם אוסרים זה על זה. ממשיכה הברייתא, הייתה עיר מתחילה של רבים שהיו נכנסים ב-60 ריבו בני אדם, והרי עדיין עיר של רבים שלא נתמעטו דייריה ואין לה לעיר הזו אלא פתח אחד, רשאים בני העיר להיות מערבין את כולה בלא שיעור, כלומר, אף על פי שהיא עיר של רבים לא אסרו חכמים לערב את כולה, לפי שאין עיר נידונת כרשות הרבים אלא באופן שיש ברחוב המפולש מעבר לעבר, דהיינו, שהוא פתוח משני צידיו, שכן רשות הרבים שהייתה במחנה בני ישראל במדבר הייתה מפולשת מצד לצד. וכתב בחידושי המאירי שאין העיר נידונת כרשות הרבים אלא באופן ששני הפתחים שבה מפולשים זה כנגד זה. אבל אם אין הפתחים מכוונים, מותר לערב את כולה. אבל באופן שהרחוב פתוח מצד אחד וסתו מצידו השני נידונת כרשות היחיד, אפילו אם נכנסים ב-60 ריבו אנשים ולפיכך לא גזרו חכמים שלא לערב את כולה, שהרי אין חשש שיבואו להתיר לטלטל עקב כך ברשות הרבים. וערערת הגמרא מיהו התנא של הברייתא, מן תנא דמערב רשות הרבים, מיהו התנא של הברייתא הסובר שיש תקנה לערב עיר שיש בה רשות הרבים על ידי שיעשה לחי או קורה בשני ראשיה של רשות הרבים. ואין כוונת הגמרא להקשות בסתם מיהו התנא הסובר שניתן לערב רשות הרבים, שהרי הכל מודים שניתן לערב על ידי צורת הפתח או דלתות. אלא כוונת הגמרא להקשות מיהו התנא שמתיר לערב רשות הרבים על ידי לחי או קורה. דהיינו שדי בזה שיהיו בה שתי מחיצות גמורות כדי לבטל שם רשות הרבים. כך מסביר הרשב"א את שאלת הגמרא. ובארת הגמרא אמר אבונה ברי דרב יהושע, ברייתא זו דברי רב יהודאי, דתניא. כך שנינו בברייתא מופיעה לאל, גם בדף ו, גם בדף י' ב', גם בדף ח' ב', ולכמן בדף צדי ה', וכן במסכת שבת בדף ו ובדף ק' י' ז'. נאמר בברייתא יתר על כן חידוש גדול יותר, אמר רב יהודה. מבואר שם ברישה של הברייתא שרב יהודה מתיר לטלטל תחת חלון שבין שני בתים מדין פי תקרה יורד וסותם. על כך ממשיכה הברייתא ואומרת יתר על כן, אמר רב יהודה, ישנו אופן שהתיר רב יהודה לטלטל אפילו ברשות הרבים גמורה, ואף שאין בתקרה שנוכל לומר בפי תקרה יורד וסותם. והיינו על ידי עשיית מחיצות משני צידי רשות הרבים. כמה מבואר להלן, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים ורוצה לטלטל מזה לזה דרך רשות הרבים, עושה לחי מכאן מצידו האחד של ביתו ולחי מכאן מצידו השני של אותו הבית, או קורה מכאן וקורה מכאן, על ידי מחיצות אילו בצירוף מחיצות הבתים כמובן, הוא מבטל את שם רשות הרבים, ורשאי להיות נושא ונותן באמצע, מטלטל באמצע. אמרו לו חכמים לרב יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך, כלומר, אין די בשני לחיים או שתי קורות כדי להפוך את רשות הרבים לרשות היחיד. נמצא שהתנא של הברייתא מתיר לטלטל ברשות הרבים על ידי עשיית לחי או קורה, זהו רב יהודה. ומבואר בדברי הגמרא לקמן בדף צדי, ה' עמוד א', שטעמו של רב יהודה המתיר לערב רשות הרבים באופן כזה, מאחר והוא סובר שמן התורה די בשתי מחיצות כדי לעשות רשות היחיד, ונמצא שרשות הרבים זו שבין שני הבתים נידונת מן התורה כרשות היחיד, שהרי יש לה את מחיצות הבתים שמשני הצדדים. אלא שמדי רבנן אסור לטלטל שעמד שיתקן שתי מחיצות נוספות, ולזה די בלחיה עם מוקורות. ואילו חכמים החולקים סוברים שמן התורה צריך שלוש מחיצות גמורות כדי לעשות רשות היחיד, ולפיכך אין די לתקן את שתי הרוחות הנוספות בלחיה עם מוקורות, אלא צריך לעשות מחיצה גמורה באחד הצדדים. מברר את הגמרא עכשיו את דברי הברייתא, אמר מר ובא לעיל בברייתא לגבי עיר של יחיד הנעשית של רבים ואין מערבין אותה לחצאין. אמר אף פאפה, לא אמרו חכמים שאין מערבים את העיר לחצאין, אלא כשחוצים את העיר לאורכה. כגון באופן שרשות הרבים שבה עוברת ממזרח למערב, אסרו חכמים לחצות את העיר ולערב את מבואות צפון העיר לעצמם ומבואות דרום העיר לעצמם. כך דרך העיירות שיש להם פתחים מפולשים שרשות הרבים עוברת בהם לאורכן, מפתח לפתח. לפי ששני חלקי העיר משתמשים ברשות הרבים אחת ונכנסים ויוצאים דרך פתחיה לכאן ולכאן, ועל ידי כך הם מתחברים להיות נידונים כדרים במבוי אחד, ומאחר ולא ירבו אלו עם אלו, אוסרים הם זה על זה. אבל אם חוצים את העיר לרוחבה, דהיינו שמערבים את מבואות מזרח העיר משני צידי רשות הרבים לעצמם, וכן את מבואות מערב העיר משני צידי רשות הרבים לעצמם, מערבין רשאים הם לעשות כן לפי שמסתלקים הם זה מזה, וכל אחד מן החצאים משתמש ברשות הרבים לעצמו ויוצא מן העיר ונכנס אליה, דרך הפתח הסמוך אליו וממילא אין הם אוסרים זה על זה. שואל תוסות רבינו פרץ, כיצד ניתן לערב את העיר לחצאין לרוחבה? הרי מאחר ואין מחיצה בין שני החצאים, נמצא שכל אחד מהם פרוץ במלואו למקום האסור עליו וממילא אוסרים הם זה על זה. ותרץ בשם השר מקוצי, שאכן אין עירובם מועיל אלא אם כן עשו ביניהם צורת הפתח או לכי מכאן ומכאן, כדי שתהיה מחיצה המבדילה ביניהם. מברר את הגמרא כשיטת מי אמר אף פאפה את דינו. כמן, כשיטת מי נאמר הדין הזה לכאורה, דלא כרבי עקיבא. דהי כרבי עקיבא, שאם כדברי רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא שרגל המותרת במקומה אוסרת אפילו שלא במקומה. דהיינו, נחלקו רבי עקיבא וחכמים לכמן בדף הענהי עמוד א' לגבי שתי חצרות העומדות זו לפני מזו. החיצונה פתוחה לרשות הרבים, ולא הפנימית אין לה פתח לרשות הרבים, אלא היא פתוחה לחיצונה ויוצאת דרך שם. והערבו דיירי החצר החיצונה בינם לבין עצמם, וכן דיירי הפנימית בינם לבין עצמם, אבל לא ערבו דיירי הפנימית עם דיירי החיצונה. דעת רבי עקיבא איש אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. כלומר, אף על פי שדיירי הפנימית רשאים לטלטל בתוך החצר שלהם, שהרי ערבו ביניהם, מכל מקום אוסרים הם על דיירי החיצונה, זאת מאחר ויש להם דריסת רגל עליהם, הם נידונים כאילו דרים גם בחיצונה, ומאחר ולא ערבו עם החיצונים, אוסרים עליהם. אבל דיירי החיצונה אינם אוסרים על דיירי הפנימית, שהרי אין להם דריסת הרגל עליהם, שאינם רשאים להיכנס בחצר הפנימית כלל, ולפיכך אינם נידונים כדרים בה. דעת חכמים היא שמאחר ודיירי הפנימית מותרים לטלטל במקומם, אינם אוסרים על דיירי החיצונה. אבל באופן שלא ירבו דיירי הפנימית אילו עם אילו, גם חכמים מודים שאוסרים הם על דיירי החיצונה. לפי שדיירי הפנימית אסורים לטלטל במקומם, ורגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה. נמצא שדברי רב פאפה הסובר שניתן לחצות את העיר לרוחבה ולערב את שני חלקיה כל אחד בפני עצמו, הם אינם כשיטת רבי עקיבא. שכן לדברי רבי עקיבא, מאחר ורשאים בני החלק האחד לילך דרך רשות הרבים שבחלק השני, אוסרים הם עליהם אף שהם מותרים לטלטל במקומם מחמת עירובם. ומעתה, יאסרו גם דיירי החלק השני על דיירי החלק האחר, שהרי אף להם יש דריסת הרגל ברשות הרבים שבחלקם, ונמצא שיהיו כל בני העיר אסורים בטלטול ולא יועיל להם עירובם כלל. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא, גם אם תאמר שדברי רב פאפה הם כשיטת רבי עקיבא, אין בכך קושייה. עד כאן לא קם הרבי עקיבא, הטעם שלא אמר רבי עקיבא שם שדיירי הפנימית אוסרים על החיצונה, אלא רק בשתי חצרות זו לפני מזו, דפנימית לית לפיתך אחרינה, שבני החצר הפנימית אין להם פתח אחר לצאת בו לרשות הרבים, וחייבים הם לעבור דרך החיצונה, ולפיכך היא אוסרת עליהם אם לא ירבו עמה. אבל אחר כאן לעניין עיר שערבו על החצאין לרוחבה, אין אוסרים בני החלק האחד על בני החלק השני, משום דהני נפקי בהי פיתך ואני נפקי בהי פיתך. אילו יוצאים בפתח זה ואילו יוצאים בפתח זה, כלומר, לכל אחד מן החצאים יש פתח בפני עצמו ואינם צריכים לדרוס אילו על אילו. ולפיכך, מודה רבי עקיבא שאינם אוסרים זה על זה. מביאה הגמרא שיטה אחרת בדברי רב פאפה, איקא דאמרי יש אומרים שרב פאפה אמר את דינו באופן אחר. כך אמר רב פאפה, לא תימא אל תאמר לאורכה ודלא מערבין, שרק לאורכה של העיר אין חוצים אותה כדי לערב כל חלק בפני עצמו, אבל לרוחבה של העיר חוצים אותה ומערבים את החצאים לעצמם, אין הדבר כך. אלא אפילו לרוחבה של העיר נמי גם כן לא מערבין. ורר את הגמרא כמן, כשיטת מי אמר אף פאפה את דינו זה לכאורה, כי רבי עקיבא הסובר שרגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. אבל לחכמים הסוברים שאינה אוסרת שלא במקומה, ניתן לחצות את העיר לרוחבה, ולערב כל חלק בפני עצמו. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימא גם אם תאמר, שדינו של רב פאפה הוא כשיטת רבנן, אין בכך קושיה. עד כאן לא כאמרי רבנן, אתם לא אמרו חכמים שם, שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, אלא דווקא בשתי חצרות זו לפנים מזו, דפנימית אחדה לדשה ומשתמשה. דיירי החצר הפנימית סוגרים את הדלת שבינם לבין החצר החיצונה ומשתמשים לעצמם, כלומר, ניתן לכפותם שלא להשתמש בשבת זו בחצר החיצונה, שמאחר ומותרים הם להשתמש במקומם, ניתן לכפות עליהם שלא תהיה להם היום שלא במקומה, אלא דווקא בשתי חצרות זו לפנים מזו, דפנימית אחדה לדשה ומשתמשה. דיירי החצר הפנימית סוגרים את הדלת שבינם לבין החצר החיצונה ומשתמשים לעצמם, כלומר, ניתן לכפותם שלא להשתמש בשבת זו בחצר החיצונה, שמאחר ומותרים הם להשתמש במקומם, ניתן לכפות עליהם שלא תהיה להם היום דריסת רגל בחצר החיצונה, אלא יסגרו את הדלת שביניהם וישתמשו במקומם, שכן כלל הוא בידינו קופים על מידת סדום, ולפיכך אין הם נידונים כדרים שם ואינם מוסרים עלי לא הדרים בה, אבל אחר כאן לגבי עירה מתחלקת לרוחבה, ממצו מסל כי רשות הרבים מאחה, וכי יכולים דיירי החצי האחד לסלק את דיירי החצי השני מלהשתמש ברשות הרבים שבחלקם? הרי הם אינם יכולים לעשות כן, שהרי רשות הרבים של כולם היא, והיא נוברת במחיצה שנוכל לומר בזה שיסגרו את הדלת בין שני חלקיה, וישתמשו כל אחד לעצמו, ולפיכך נידונים הכל כדרים במקום אחד, ובאופן זה מודים חכמים שאוסרים הם אלו על אלו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים תלמוד תורתנו בדף נ"ח במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים בפסוק ורוחב 50 ב-50? שאלה שנייה, מדוע לא מודדים בחבל שפחות או יותר מ-50 אמה? שאלה שלישית, לעניין מה מודדים בקנה? שאלה רביעית, מדוע קשרו הפרה האדומה בחבל של קני סוף? שאלה חמישית, כשמודד התחום והגיע לגדר או כותל, כיצד מודד רוחבם? בשאלה האחרונה, האם מקדרים בעגלה ערופה והרי מקלט, ומדוע? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היום. קופטין את הפרה בחבל של מגג, ונותנים אותה על גבי המערכה, ראשה לדרום ופניה למערב. לא ימדוד אלה כנגד העיר, אפילו אם ישרים וגאיות כנגדה, לא ילך מכנגדה בצידה, שהוא ישר וימדוד שם ויחזור כנגד העיר, לפי מידה שמדד שם, אלא ימדוד כנגד העיר. כשיגיע להר עם כל כך זקוף, שאם יורידו חוט המשקולת מראשו, לא יתרחק מכנגדו למטה בשיפולו דלת אמות, אז אין צריך למדוד הירידה והעלייה, אלא אם יש מישור בראשו. ואם אין מישור בראשו, אינו מודד כלל. ואם חוט מתרחק מכנגדו 400 ומתלקט י' מתוך ה', דהיינו שבהילוך ה' אמות כל שיפוע עולה 10 טפחים, אז רואים אם אין מספתו אל שפתו, אלא 50 אמה מבליאו בחבל של 50 אמה, שזוקף עץ גבוה בשפתו מזה ועץ אחר כנגדו בשפתו מזה, ומותח חבל מזה לזה, ואם אינו יכול להבליאו בחבל של 50 אמה, מודדו בחבל של דלת אמות. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נ"ח במסכת עירובין. להיום, יום שלישי, חי בתשרי תשפ"א, ג' דחול המועד סוכות תשפ"א, למנהג הספרדים מושפזין דה משה, למנהג האשכנזים מושפזין דה יוסף. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי י"ט בתשרי ד' לכל המועד סוכות תשפ"א, ונלמד את דף נ"ט במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. שיהיו אילו הימים מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. יפרוס בורא עולם עלינו את סוכת השלומו, סוכת רחמים וחיים ושלום. עם מלא בשורות טובות, עם רפואות, עם ישועות ונחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.